סייבר סייבר לך, נועם רותם.
סייבר סייבר לך, עידוק.
אתה מדבר איתי מאולפנינו החדשים.
אולפנינו החדשים אי שם בהרי יהודה, מעל בית שמש, מהבית שלי.
נשמע רחוק מאוד.
מאוד מאוד רחוק.
והיום אנחנו נדבר על טוויטר.
טוויטר, מזמן לא דיברנו על טוויטר.
טוויטר היא רשת חברתית של מסרים קצרים, עד 280 תווים, ויש כל מיני גורמים שמשתמשים בה למטרות זדוניות.
יש כל מיני גורמים שחושבים שאם הם יכולים להשפיע על דעת הקהל, בכל מיני תחומים הם יכולים להרוויח מזה. למשל, הרצת מניות או כל מיני תרמיות של מטבעות קריפטוגרפיים, כאלה ואחרים שאומרים, תשמעו, יש לי שמועה מדהימה, המטבע הזה הולך לעלות, אתם חייבים לקנות אותו מיד.
פאמפ אנד דאמפ, מה שנקרא.
פאמפ אנד דאמפ. הרבה מאוד חשבונות מצייצים על הדברים האלה. אנשים מתחילים לשמוע את זה מכל מיני מקומות, אומרים, וואלה, אולי יש שם משהו, נשים שם כמה שקלים. הרבה אנשים קונים את המטבעות האלה, ומי שמפעיל את התרמית הזאת בעצם מוכר מיד ברגע שהמחיר עולה, והמחיר צונח, והוא יושב על החוף ושותה פינה קולדה.
יש גם ניסיונות הטעיה של בחירות במדינות דמוקרטיות, אנחנו שומעים הרבה על הרוסים, אתה ויובל אדם חשפתם בפרויקט הבוטים הגדול רשתות מסעודיה, אם אני זוכר נכון.
מסעודיה, מטורקיה, מאיראן, מדובאי, מישראל, ומכל מיני מקומות אחרים.
מכל טוב המזרח התיכון.
כל טוב. ובעצם מה שאנחנו הולכים לדבר עליו היום, הוא מין ספיח של פרויקט הבוטים הגדול, עבדתי עליו יחד עם ידידי רון אשרוב. התחלנו לעשות את זה באחד ההאקתונים, אבל בעצם זנחנו את זה בגלל שהתעסקנו בדברים אחרים, ועכשיו, אחרי שהדברים קצת נרגעו, חזרנו לעסוק בזה, ועל זה בעצם נדבר היום.
סייבר סייבר, פודקאסט על האקרים ומאפים. עם נועם רותם ועידו קינן.
כדי לזהות רשתות בוטים, יש כל מיני סימנים, סיגנלים, שמעידים שזה עשוי להיות בוט. רק בוא נסביר קודם את מונחי היסוד. מה זה רשת בוטים?
רשת השפעה. זה לאו דווקא בוטים. בוטים זה איזשהו מונח עתיק שהשתמר עם השנים. בוט זה קיצור של רובוט. רשתות ההשפעה האלה בעצם מופעלות על ידי גורם בעל אינטרס, להפיץ מסר שמשרת את האינטרס שלו. והוא עושה את זה באמצעות הגברה של הקול שלו, על ידי פתיחה והפעלה של הרבה מאוד חשבונות. בעצם אתה בתור משתמש רואה הרבה מאוד חשבונות שאומרים משהו.
אומרים משהו או משתפים משהו של חשבון קיים, של חשבון אמיתי, של פוליטיקאי או של גורם משפיע אחר, או עושים לייקים, יוצרים הדהוד מזויף, מפוברק, מלאכותי, של מסרים מסוימים.
ואתה אומר, וואלה, זה לא רק בן אדם אחד אומר את זה, זה לא שניים, זה לא עשרה, זה לא מאה, זה המון 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 חשבונות אומרים את הדבר הזה, כנראה יש פה איזשהו קונצנזוס מסביבו. הרבה מאוד ארגונים בעולם, אקדמיים, מסחריים, ממשלתיים, שמנסים לצוד את הרשתות האלה, את האופרציות האלה, ולגרום לסגירתם או לחשיפתן. עכשיו, זה לא פשוט. יש המון המון אינדיקטורים שיכולים להצביע שיש פה משהו שהוא לא אורגני, זאת אומרת שזה לא משתמשים רגילים שמפיצים את המסרים האלה, והרבה מאוד באינדיקטורים האלה הם אינדיקטורים טכניים, למשל באיזה ערוץ הם מפיצים את התכנים שלהם, האם הם משתמשים באפליקציית האנדרואיד, באפליקציית האייפון, או באתר האינטרנט של טוויטר, אחרי מי הם עוקבים, מי הנעקבים שלהם, מה הפעילות שהם עושים, באיזה שעות הם פועלים, האזור זמן שלהם, הקשרים ההתנהגותיים ביניהם, השפה שלהם, והרבה הרבה מאוד דברים נוספים. יש רשימה של מאות אינדיקטורים, עליהם מסתכלים מי שמתעניין בתחום הזה, חלקם אינדיקטורים חזקים מאוד, וחלקם אינדיקטורים פחות חזקים.
אחד האינדיקטורים החזקים הוא זה שציינת בהתחלה, דרך מה הם מצייצים, האם הם משתמשים בקליינט הווב, זאת אומרת נכנסים לדפדפן, נכנסים לטוויטר וכותבים, או דרך האפליקציה הרשמית, יש את טוויטר עצמה, יש טווידק שטוויטר קנו, ואפליקציות נוספות, או שמשתמשים באפליקציה חיצונית. למה זה אינדיקטור כל כך חשוב?
קודם כל, זה אינדיקטור חשוב בגלל שטוויטר, מסיבות מסחריות ומסיבות של פרטיות, לא חושפת הרבה מידע. וזה אחד הדברים שהם כן חושפים. על כל ציוץ אתה יכול לראות בעצם מה המקור שלו, מה הסורס שלו. זה דבר מאוד חשוב. ודבר שני, לכאורה מאוד קשה לזייף את הדברים האלה. טוויטר מאפשרת לכל אחד לפתוח חשבון מפתח וליצור אפליקציה משלו. כל הציוצים מהאפליקציה הזאת מסומנים כאילו הם הגיעו מהאפליקציה הזאת. אם פעילות מסוימת מגיעה כולה מאותה אפליקציה, הם יכולים בלחיצת כפתור לסגור את האפליקציה הזאת. כך למשל אנחנו מצאנו רשת טורקית שפעלה סביב נתניהו, כולם השתמשו, כל החשבונות האלה השתמשו באותה אפליקציה. זה היה די טיפשי, אבל זה מה שקרה, וזה אפשר בעצם אוטומציה של הפעילות הזאת. מספיק היה בן אדם אחד להפעיל מאות חשבונות, מה שהרבה הרבה יותר קשה לכאורה לעשות אם מדובר באתר האינטרנט הרשמי של טוויטר למשל, כי בתור מפעיל החשבונות האלה אני צריך להתחבר לכל חשבון, לציית, להתנתק, להתחבר מחדש, לציית, להתנתק,
להתחבר מחדש, לציית, להתנתק, להתחבר מחדש,
להתנתק. ולכן בתור חוקרים, אחד האינדיקטורים הכי חשובים בעצם להסתכל עליהם זה מה הסורס של אותם הציוצים שנחשדים כחברים באיזושהי פעילות מאורגנת. מפעילי רשתות בוטים לא רוצים לסמן את עצמם כמשתמשים באפליקציות אחרות, הרבה יותר קל היה להם אם הייתה להם דרך לעקוף ולהסוות את עצמם כמשתמשי אתר האינטרנט למשל, או אפליקציית האנדרואיד של טוויטר.
בעצם להתחזות ליוזר שיש פחות סיכוי שהוא מפוקפק.
נכון, עכשיו יש כל מיני כלי אוטומציה מוכנים שעושים את הדברים האלה, כמו פאפטיר, כמו פנטום ג'י-אס או אחרים, אבל זה בעצם דורש כאילו פתיחה של דפדפן והקלטה של איזשהו סקריפט קטן של תלחץ על היוזרניים ותמלא את השם, תלחץ על הפסוורד ותמלא את הסיסמה, תלחץ התחבר, ואז להתפלל חזק בלב שאין איזה ניסוי שטוויטר עושים על ה-UI שלהם, ואז לחכות עד שהעמוד ייטען שכל רשימת הציוצים תיטען, ואז ללחוץ על ציוץ חדש, ואז להדביק את הציוץ החדש שלהם, ואז ללחוץ צייץ, ואז להתנתק. כל הדבר הזה יכול לקחת עד דקה.
כן, ואתה לא יכול לעשות באמת הפצצה אפקטיבית אם אתה צריך כל פעם. זה כמו לצאת למלחמה היום עם רובה מוסקט שאתה צריך אחרי כל יריעה להכניס כדור חדש, להכניס אבקת שריפה, לדחוס אותה, לסגור, לראות, ועוד פעם לעשות כל התהליך הזה. זה לא יעיל, אי אפשר לעבוד עם זה.
פחות מומלץ. אם רק הייתה דרך לעשות את זה בפחות משנייה ובלי הצורך בכל הריסורסים המטורפים האלה.
סייבר סייבר.
ופה מגיע המחקר של רון אשרוב ושלי, שמאפשר לעשות בדיוק את זה.
הוא מאפשר לך להתחזות למשתמש בטוויטר הרשמי?
בדיוק זה. אבל בשביל להבין איך זה באמת פועל, אנחנו צריכים לצלול קצת לפרטים הטכניים. איך בעצם מתבצעת האותנטיקציה מול טוויטר? איך טוויטר מזהה גם את האפליקציות שמתחברות אליו, גם את האתר של עצמו, וגם את המשתמשים שמפיצים את התכנים האלה? טוויטר חברה מאוד פתוחה מבחינה של תרבות הקוד שלה, והיא אוהבת להשתמש בהרבה טכנולוגיה של קוד פתוח, בין השאר בשביל האותנטיקציה היא משתמשת בטכנולוגיה שנקראת OAuth. שזה איזשהו מכניזם נהדר שמאפשר לזהות יוזרים בלי שאתה צריך להקליד סיסמה.
כידוע למי שהקשיב לפרק הקודם, פרק 12 על גיבוב סיסמאות ופליין טקסט, יש ספק מוסמך שכולנו סומכים עליו, כמו שהמדינה נותנת לך ולי תעודות זהות ואני לא צריך לבדוק מי אתה ואתה לא צריך לבדוק מי אני, אז פייסבוק, גוגל וגופים גדולים אחרים נותנים לך זיהוי, ועם הזיהוי הזה אתה מתחבר לשירותים אחרים, כשאתה לא צריך בכל שירות ושירות לתת שם וסיסמה.
אז טוויטר עושה את הזיהוי הזה בכמה רמות. היא עושה אותו ברמת האפליקציה, והיא עושה אותו ברמת היוזר. זאת אומרת, יש זיהוי נפרד לאפליקציה, שאומרת, איזה אפליקציה עכשיו מנסה להתחבר? שזה מתבצע באמצעות איזשהו הדר שנקרא ברר, ויש עוד רמה שמזהה את היוזר, איזה יוזר מנסה עכשיו להתחבר ולציית, והאם מותר לו לעשות את זה. כך שעל מנת לגשת לטוויטר, אני צריך בעצם להגיד לה גם מי אני, מי המשתמש, וגם באיזה אפליקציה אני משתמש. אלה שני דברים שפועלים שניהם באמצעות OAuth. למשל, אם אני אומר, שלום, אני משתמש בטוקן של האפליקציה הרשמית של טוויטר, טוויטר יגידו, סבבה. ואז אני אגיד, אני רוצה עכשיו לשלוח את הציוץ הזה, ואני רוצה לעשות את זה בשם אידוק. אז מה שטוויטר יגידו, זה, תשמע, זה מאוד נחמד, אבל אתה לא אידוק, אתה לא יכול לעשות את זה.
ונבהיר כבר בנקודה הזאת, שהפרצה שמצאתם לא מאפשרת להתחזות ליוזר אחר.
נכון, זה מאוד מאוד חשוב להדגיש, והאקספלויט שרון ואני מצאנו בעצם מאפשר לי לשלוח ציוצים בשמי, רק בשמי, דרך הקומנד ליין שלי בקצב הרבה יותר מהיר, שיראו לכל מי שמסתכל מבחוץ, כאילו הם נשלחו באפליקציה הרשמית או באתר הרשמי של טוויטר. וכך אנחנו יכולים להסוות פעילות של אוטומציה, פעילות אוטומטית, וכל חוקר שיסתכל מבחוץ יחשוב שאנחנו בעצם משתמשים באתר. טוויטר לא מסתפקת בשתי הרמות האלה, אלא יש עוד רמה שהם מפעילים כדי לוודא שהמשתמש אכן משתמש באתר שלה, במקרה שזה האתר, וזה נקרא CSRF token. CSRF זה ראשי תיבות של Cross-Site Request Forgery. זה בעצם איזשהו אמצעי שנועד לוודא שהקריאה שהאתר מקבל נשלחה מהאתר עצמו. זה פועל באמצעים מאוד מאוד פשוטים. כאשר העמוד נטען שם איזשהו טוקן, ועל כל קריאה צריך לשלוח את הטוקן הזה. כך שאם אני רוצה עכשיו להתחזות לטוויטר ואני לא שולח את הטוקן הזה, טוויטר ידעו, אתה לא משלנו.
זה נשמע לי כמו נועל הבטחה די מוצלח, שלושת האמצעים האלה, הם די בטוחים, לא?
הם נהדרים, וזה, שוב, זה טכנולוגיות פתוחות ומקובלות, והם לא המציאו שום דבר משל עצמם, זה באמת נהדר ויפה מאוד. ברם אולם, ההטמעה שטוויטר בחרו לשלושת האמצעים האלה, אפס פחות מצוינת. עכשיו צריך להגיד פה עוד איזה דבר קטן, שבמהלך המחקר שלנו בפרויקט הבוטים, יצא לנו לדבר עם הרבה מפעילי רשתות כאלה, בחורינו המצוינים מה שנקרא, שמפעילים את הרשתות האלה בכל מיני מקומות בעולם, לצרכים פחות נחמדים, אם זה לטובת משטרים אפלים, או חברות קורפורטס מרושעות, או כל מיני גורמים שמנסים לפרק התארגנויות עממיות, ובעצם מה שכולם היה להם במשותף, זה שאת פתיחת החשבונות הם לא עושים בצורה אוטומטית.
כשאתה רוצה להקים צבא בוטים כזה, גם עצם ההקמה של הרשת זה משהו שלוקח זמן ומשאבים, כי אתה צריך לפתוח את כל אלפי המשתמשים שאיתם אתה תצייץ.
למרבה המזל אנחנו חיים בעידן הגלובליזציה, ואפשר לקחת אנשים שתמורת כמה סנטים יעשו את זה במדינות עולם שלישי, באפריקה, במרכז אסיה, במזרח אירופה או במזרח הרחוק. ככה בני אדם פותחים את זה, ומעבירים את החשבונות האלה אחרי זה לחברות הרשע והפשע שמפעילות אותן.
ומגבלה נוספת היא שבדרך כלל הם יצטרכו לתת מספר טלפון, זאת אומרת צריך להחזיק מספר קווים כמספר הפרופילים שאתה רוצה לפתוח.
נכון, אבל זה משהו מאוד מאוד זול, ולמה זה חשוב שהחשבונות האלה נפתחים ידנית, אנחנו תכף נגלה. אז מה בעצם אנחנו עושים כדי להתחזות? אמרנו שיש לנו את הטוקן של האפליקציה, יש לנו את הטוקן של המשתמש, ויש את האמצעי של ה-CSRF, כדי לוודא, שטוויטר יוכלו לוודא, שהקריאה בעצם הגיעה מהאתר. אבל, מספיקה קריאה אחת בלבד, שבן אדם עושה דרך האתר, כדי לחזור עליה הרבה מאוד פעמים, כל פעם עם טקסט אחר, טקסט של ציוץ אחר. זאת אומרת, כל אותם העבדים האלה, במדינות העולם השלישי שפותחים את החשבונות עבור חברות הרשע והפשע.
בוא לא נקרא להם עבדים, בוא נקרא להם פרילנסרים.
זה יותר פוליטיקלי קורקט. כל אותם פרילנסרים יזמים שפותחים את החשבונות עבור חברות הרשע והפשע שמפעילות את רשתות ההשפעה בטוויטר, אחרי שהם מסיימים לפתוח את החשבון, כל מה שהם צריכים לעשות זה לשלוח ציוץ אחד, ולקחת את שלושת הפרמטרים האלה, ההזדהות של האפליקציה, שהיא קבועה, ההזדהות של היוזר, שהוא קבוע לכל יוזר, cross-site request forgery token, ה-CSRF, שמסתבר שגם הוא קבוע. זאת אומרת, באמצעות ציוץ אחד, או אפילו בלי ציוץ, אפשר לקחת את זה באמצעות לחיצה על כפתור. אנחנו לוקחים את שלושת הפרמטרים האלה, שומרים אותם, ואז אנחנו יכולים להשתמש באותם שלושה פרמטרים כדי לשלוח אינסוף ציוצים. וככה בעצם כל ההגנות של טוויטר נגד אוטומציה, אפס פחות עובדות.
אתם ניסיתם את זה, אתם בדקתם את האקספלויט הזה, את הפרצה הזאת.
אנחנו בדקנו את זה במשך מספר שבועות, והכל עדיין עובד.
טוויטר לא ראו שיש איזו פעילות חריגה, לא חסמו אתכם, פשוט נתנו לכם להמשיך ולהתנהל כרגיל.
שום דבר. עכשיו, טוויטר כאמור מפעילים אמצעים מאוד מאובטחים כדי לשמור על המפתחות שלהם. יש את הקונסומר קי ואת הקונסומר סיקרט של האפליקציה, ואתה צריך להשתמש בהם, לחבר אותם ביחד וליצור איזשהו טוקן ייחודי שרק באמצעותו אתה מזהה את האפליקציה, אבל את הטוקן הזה הם שמים בקוד JavaScript שנטען בכל טעינה של אתר טוויטר.
והם לא מחליפים אותו, זאת אומרת הוא נשאר קבוע.
הוא קבוע לחלוטין, זה כמו שאתה תקים כספת אדירה, ואז תעשה לוחית קטנה לידה עם הקוד.
זה כדי להקל על אנשים שרוצים להיכנס לכספת ולא זוכרים את הקוד.
שירות ללא תחרות.
זה היה הסבר, אומנם עם קצת מונחים טכניים, אבל זה הסבר יחסית פשוט להבנה למי שלא מתעסק בתחום. בוא ניתן הסבר יותר מפורט למי שמבין ומתעסק ודובר את השפה שלכם, שפת ההאקרים.
פרוטוקול ה-HTTP דורש שימוש בהדרים.
טוויטר משתמש בהדר בצורת אוטוריזיישן, שדורש בירר ואיתו הטוקן הארוך, והדברנו שמתבצע באמצעות חיבור של הקונסומקי והקונסומקי.
טוקן מראה את היוזר, ובעצם כל מה שאנחנו צריכים לעשות זה לקחת את שלושת הפרמטרים האלה,
לשלוח אותם, והכל
טוב.
מכל מה שאמרת פה הבנתי את המילה עוגיה ועכשיו אני רעב, מי שרוצה להתעמק בהסבר הזה ולקרוא אותו, מוזמן לבלוג הטכני של נועם רש, לפני ההתחול, בכתובת
tech.b48.club, b כמו בורקס.
סייבר סייבר.
מה ההשלכות של הפרצה הזאת, של האקספלויט הזה, של הנוצלה הזאת, על הפעילות בטוויטר?
יש היום אלפי אנשים בעולם שמתעסקים בכל הטוויטר ספירה, בכל המחקר סביב הרשתות האלה, ואחד האינדיקטורים הכי חזקים שקיימים היום זה אותו סורס. ברגע שאנחנו מראים שאת הסורס הזה קל מאוד לזייף, קל ברמה שכל ילד בכיתה ג' יכול לעשות את זה, בעצם הרבה מאוד מהמחקרים שנסמכו על הסורס הזה, יצטרכו ללכת ולחשוב שוב טוב טוב על מה הם עשו, והרבה מאוד חשבונות שבעצם נוקו מהשמה או שלא הצליחו להוכיח מספיק את הזדוניות שלהם או את השותפות שלהם בפעילות כזו, יצטרכו בעצם לחזור אחורה ולבדוק שוב מה קורה אם אנחנו מתעלמים מהסורס הזה, עכשיו שאנחנו רואים שהוא בעצם חסר משמעות.
אנחנו מאבדים אינדיקטור מאוד מאוד חשוב לפעילות חשודה בטוויטר.
והרבה מאוד חברות וגופים באקדמיה שהסתמכו על אותו אינדיקטור, בעצם צריכים ללכת הביתה ולחשוב שוב.
ואף אחד לא אוהב ללכת הביתה ולחשוב שוב. אז כמובן שאתם פניתם לטוויטר, ומה הם אומרים?
אנחנו ניסינו לפנות לטוויטר, אני פניתי לאחד העובדים של טוויטר שמתעסק בתחום הזה, שיושב בלונדון, והוא הפנה אותי למלא איזשהו טופס לא קשור, חזרתי אליו ואמרתי, הטופס הזה לא קשור, אמר, תמלא בכל זאת, מילאתי אותו בכל זאת, מאז לא שמעתי מהם מילה.
אז אנחנו אפילו לא יודעים אם הם רואים בזה פרצה, או שמבחינתם זה בסדר גמור, למרות שאפשר לשער, שאם הם שמו מנגנוני הגנה כאלה, אז הם רוצים להגן על המערכת, הם כנראה פשוט לא עשו את זה כמו שצריך.
בדוחות של טוויטר, יש את מספר המשתמשים, שמשתמשים בכל סוג של אפליקציה. מחיר המניה של טוויטר קשור מאוד למספר המשתמשים הרשמיים שלהם. יש בעיה אמיתית בטוויטר של חשבונות מזויפים וברשתות כאלה, והרבה מאוד מהפעילות בטוויטר בעצם לא מתבצעת על ידי בני אדם. עכשיו, אם יום אחד טוויטר תחסום את כל החשבונות האלה, פתאום כמות המשתמשים שם תצנח, ואיתה גם מחיר המניה. ההשלכות פה יכולות להיות לא נעימות לאף אחד.
לא רק כמות המשתמשים, אלא גם כמות התוכן שמייצר פעילות. אחת השיטות של רשתות ההשפעה הללו היא להעלות מסרים מתסיסים, שגורמים לאנשים ולקבוצות לריב ביניהם. ומריבות כאלה שוות עוד ציוצים ועוד ויכוחים ועוד טראפיק.
אני לא רואה אף מנכ״ל בא למשקיעים שלו ואומר להם בגאווה שהוא הוריד את כמות המשתמשים בפלטפורמה שלו ב-50%.
מצד שני, אנחנו כן רואים שרשתות חברתיות ופלטפורמות תוכן מייחצנות כלפי חוץ את החשבונות ואת הפרופילים שהן מוחקות, מכיוון שהציבור, בניגוד לבעלי המניות, כן מצפה מהן לפעול נגד הסתה והטעיה וכל הדברים המזדוניים האלה.
זה הפחד שלהם מרגולציה, בעצם מנסים להראות שהם עושים כדי שלא יכריחו אותם לעשות. זה איזשהו ריקוד טנגו רגיש שהם עושים במשך הרבה שנים, עם המיסוי, עם הטיפול בפייק ניוז ועם הרבה דברים אחרים.
בהנחה שטוויטר רוצים לפתור את הבעיה, מה הם צריכים לעשות?
לכאורה, הם עושים כל מה שהם צריכים לעשות כמו שצריך. הם משתמשים בטכנולוגיות פתוחות, הם יוצרים API פתוח ויציב, וסביבה של מפתחים וקהילה, ובאמת, יופי של עבודה הם עושים. העובדה שהם משאירים את המפתח לא מתחת לשטיח, מעל השטיח, איזושהי בעיה. קטונתי מלהציע הצעות לחברה ששווה כל כך הרבה כסף, אבל בכל זאת, מקוטן מושבי, אני רוצה להציע שלושה דברים שהם יכולים לעשות כדי למנוע את הדבר הזה. דבר ראשון, הם משתמשים ב-CSRF tokens, כמו שראינו, אבל ה-CSRF tokens האלה חסרי משמעות, כי מספיק שאני לוקח אחד והכל עובד. הם יכולים להשתמש ב-CSRF tokens חד פעמיים, ככה שאחרי כל קריאה אני אצטרך לחדש את ה-CSRF token שלי. או אפילו אם זה קשה מדי, וזה באמת משימה לא פשוטה בתשתית שלהם, הם יכולים להשתמש ב-CSRF tokens שהם רגישים לזמן. זאת אומרת שגם אם עכשיו לקחתי איזשהו טוקן, אני לא אוכל להשתמש בו בעוד חודש. זה משהו שאני אצטרך לעדכן כל דקה, כל 5 דקות, כל 10 דקות. זה עדיין משהו שמאוד מאוד יקשה על האוטומציה של הפעילות. דבר שני, הם יכולים להשתמש בסשנים. למעשה הם כבר משתמשים בסשנים, הם פשוט לא מסתכלים עליהם.
סשן זה מצב שבו אתה מתחבר לאתר, נותן לו את הקרדנשלס שלך, השם והסיסמה, הוא מאשר אותך, ומאותו רגע הקישור ביניכם מאושרר.
לטוויטר יש כבר סשנים, הם רק צריכים להסתכל עליהם. לבדוק שבאמת מי שפונה אליהם עבר אותנטיקציה של סשן, ובין כמה הסשן הזה ומתי הוא חודש, וזה גם משהו שאני לא יודע עד כמה הוא מסובך בתשתית שלהם, אבל זה לא מדע טילים, כמו שאומרים. וגם אם זה לא ימנע ב-100%, זה לפחות לא יאפשר לכל אחד עם האמצעים הפשוטים ביותר, רק command line, להיכנס ולצייץ בצורה אוטומטית. הדבר השלישי הוא איזשהו שינוי פרדיגמה, ואני לא יודע עד כמה זה באמת ריאלי מבחינתם במצב שלהם כרגע, אבל הם עובדים מול API.
API הוא ממשק שבו מפתחי אפליקציות מתקשרים עם השירות, עם הדאטאבייס שלו, עם כל מה שהוא נותן, וכך בונים את האפליקציה. כשאתה משתמש באפליקציה לעשות לייק, אז האפליקציה הזאת מתקשרת עם החלק ב-API שמחבר אותה לפונקציית הלייק.
אז אותו API משמש גם את מפתחי האפליקציות, וגם את משתמשי האתר של טוויטר. זה יופי של דבר, כי אתה לא צריך לתחזק כמה מנגנוני אוטוריזציה מול המשתמשים. אבל המחיר שאתה משלם פה הוא בעצם שאתה הופך את האותנטיקציה של האפליקציה לחסרת משמעות. אתה בעצם אומר, אם אתה גוף לגיטימי, אתה תעבור במסלול אחד, שבו אתה תצטרך להגיד מי אתה ולהגיד מה אתה רוצה לעשות, ואנחנו נשקול ונחשוב ונגיד, אוקיי, אנחנו מאפשרים לך להיות דיבלופר. הנה מפתחות שאתה יכול להשתמש בהם כדי להזדהות בתור האפליקציה שלך. אם אתה אדם לא לגיטימי, ואם אתה פושע ונוכל, אז הנה המפתחות לאפליקציה שלנו. וזה בעצם מה שהם עושים כאשר הם מאפשרים שימוש באותו API גם למשתמשי האתר וגם למפתחים. מה שהם יכולים אולי לעשות, זה לעשות שכבה קטנה שלא תשאיר את המפתחות מעל השטיח, אלא תעשה אותנטיקציה, נניח ברמת הסשן של יוזר מול האתר של טוויטר, או מול האפליקציה של טוויטר, והאתר של טוויטר או האפליקציה של טוויטר יפנו ל-API. כאמור, שינוי פרדיגמה, אבל ימנע הרבה מאוד אי-נעימויות מסוג אלה.
אז נודה שוב לרון אשרוב, השותף שלך למחקר הזה, ונודה לך, נועם ריש, תודה רבה.
סייבר סייבר, ידוק.
סייבר סייבר.
סייבר סייבר, הוקלט על ידי פודקאסטיקו. מנגינות פתיחה וסיום, פאונה וקילה בי, סיסי ביי עם סימפולים של רוברט קלאוס והסרט סניקרס. רוצים להגיב לתוכנית? רוצות לדווח לנו על פרצת הבטחה? דברו איתנו בטוויטר. או סייבר מי סייבר. OHCYBERMYCYBER. הוקלט בשיתוף אורבן פלייס. Upgrade your life's work.
סייבר סייבר.